ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף קוף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה השנייה בשורות הרחבות בדף קוף יוד גימל. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נשים לב למה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. צורת פפיון מופיעה, שני לשונות הפוכות של שמואל בעניין הבא על אשת חירש, אי חייבין עליה אשם תלוי. אנחנו נאמר מילה שניים בנושא אשם תלוי. אם אדם עבר באופן ודאי על עבירה שיש בו קראת, הוא חייב להביא, אם עשה אותו עבירה בשוגג, מביא קורבן חטאת. אם הוא ספק עבר על אותו עבירה, אז הוא מביא אשם תלוי. עד שיתברר אם הוא באמת עבר, אז הוא יביא קורבן חטאת. יש מחלוקת, ואנחנו ניגע בזה במערך הגמרא, הסוגיה, מה נקרא או מה מגדיר ספק. אני אשתמש בלשון חז"ל ונראה איך זה בא לידי ביטוי. אם מדובר בחתיכה אחת או חתיכה מתוך שתי חתיכות. ונביא דוגמה. יש איסור כרת על מי שאוכל במזיד חלב. בשוגג הוא מביא קורבן חטאת. מה קורה אם הוא אכל חתיכה ספק חלב, ספק שומן? שומן הוא כשר. אז האם אז הוא יביא אשם תלוי? או אומרים שרק אם הוא חתיכה מתוך שתי חתיכות, כלומר היו לפניו שתי חתיכות וידוע שאחד חלב ואחד שומן, רק מה הוא לא יודע איזו חתיכה הוא אכל. אנחנו לא ניגע פה במושג של התחזק איסורה, אבל במקרה כזה בוודאי היה איסור, רק ספק אם הוא אכל אותו. במקרה הראשון שיש רק חתיכה אחת, ספק חלב, ספק שומן, לא קיים התחזק איסורה. בנוגע לסוגיה שבפנינו, אשת איש, זה עבירה שבנוסף לחיוב קראת יש אפשרות גם למיתת בית דין אם היו עדים והתראה. מי שבעל אשת איש בשוגג, אז הוא יביא קורבן חטאת. מה לגבי אשת איש, אבל ספק אם היא מוגדרת ממש כאשתו או לא. וזה הכניסה או הפתח או מפתח לדיון שבפנינו. אשת חירש. חירש אינו מוגדר כבעל דת, אז הנישואים שלו הם אינם בוודאי נישואים גמורים. בואו נקרא את זה כך. אנחנו בדרך הסוגיה נבין על מה ההתלבטות. בכל אופן, בנוסף לפפיון, שאמרנו שיש כאן שני לשונות הפוכות בשיטת שמואל בעניין הזה, צורת בית שאתם רואים, שגם מופיע בשני כיוונים, מקור שהוא כניסיון לסייע. בהמשך, כפי שאמרנו, יש איקא דאמרי, לשנה שנייה, ושמה אותו מקור יובא כניסיון, אותו מקור הובא כתיובתא. כעת הגמרא. שואה שנייה בשורת רחובות בסוף השואה. אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל, אשת חירש אין חייבים עליה אשם תלוי. אם גבר אחר בא על אשתו של חירש, אין אשם תלוי. רשי בשורה רביעית מתחת לגמרא, שורות הרחובות, אין חייבים עליה, על אשת חירש, אשם תלוי, דנימה שנגיד ספק אשת איש היא, ואיך נוצר האפשרות הזאת להגדיר אותה כספק אשת איש, הרי היא נשואה לחירש. אז הנה רשי מסביר הספק. ספק היה בו דעת, ספק אין בו, והבא עליה באשם תלוי, דוודאי אין לו שום קניין מן התורה. זאת אומרת שאם אין בו דעת, אז בוודאי אין לו שום קניין. יוצא מדברי רשי, אין כאן אפילו ספק. ואיך שרשי התבטא, דוודאי אין לו שום קניין מן התורה. ומאחר שאין כאן אפילו ספק, ממילא אין חיוב אשם תלוי. למה מסייע לי? הצורה הזאת לא הסברנו מקודם, צורת הרגש. כתבנו בשוליים ונתייחס למה שכתבנו תחת הכותרת תת נושא סלש מבנה. זה מתייחס לשורה רביעית בשורות הרחבות. הגמרא מבררת לפי הלישנה קמה, העד ימר שמואל, הבעל אשת חירש אינו חייב אשם תלוי. האם אפשר לסיור, ולכן הוספנו את הצורה הזאת, צורת הרגש, האם אפשר לסיור ממקור בהלכות תרומה, שתרומת חירש אינו תרומה? וכמו שאין תרומתו תרומה כלל, גם אשת חירש אין לו בה קניין מן התורה כלל. לפי דחיית הגמרא, שם הצורה הזאת תתפך. שמואל שאמר אין חייב אשם תלוי, סובר כרבי אלעזר דתרומת חירש ספק. והד ימר שמואל בעניין אשת חירש דינו חייב אשם תלוי, הכוונה שבאמת היא ספק. וטעם שאין אשם תלוי, דאין כאן חתיכה משתי חתיכות, כפי שאמרנו בדברי הקדמה שלנו. אז לחזור על הנקודות העיקריות. בשלב הראשון שאנחנו עומדים ללמוד בפנים, למה מסעלי, מקור שאומר לגבי תרומת חירש שאין תרומתו תרומה, זה לכאורה משתלב עם מה ששמואל אומר, שאשת חירש אין חייבים עליה אשם תלוי. כלומר, מה שמאפיין שתי הלכות אלו, שאין לחירש שום קניין, בין אם מדובר בקניין אישות, בין אם מדובר בהפרשות שקובע שהתרומה תרומה. אבל הגמרא, כפי שאמרנו, תדחה את זה, והוא יגיד שלגבי שיטת שמואל ותרומה, לא, תרומת חירש לא בגדר ודאי אינו תרומה, אלא בגדר ספק. אז אם הוא בגדר ספק, מה לגבי אשת חירש? למה אין אשם תלוי בכל זאת? טכנית, סיבה טכנית, כי הבסיס להבת קורבן אשם תלוי זה רק אם ספק הוא חתיכה מתוך שתי חתיכות. אבל אותה אישה, אשת חירש, אינה חתיכה משתי חתיכות, היא אישה בודדת, כמו חתיכה אחת של של בשר, ספק שומן, ספק חלב, ולפי השיטה הזאת אין השם תלוי. אז נחזור לגמרא. למה מסייע לי לשמואל? חמישה לא יתרומו, ואם תרמו אין תרומתן תרומה, כלומר אין אפילו ספק. ואלו הן, מי החמישה אלו? חרש, כפכבנו אותו, זה מה שנוגע אלינו. עוד ארבע שאין לנו מבחינת הסוגיה צריכים להרחיב לגבם, שוטה וקטן והתורם את שאינו שלו, ועובד כוכבים שתרם של ישראל אפילו ברשות ישראל, אין תרומתו תרומה. אז כמו שתרומת חירש אינו כלום, גם הקניין של החירש בקשר לנישואין אינו כלום. ובזה נוכל להבין שהברייתא כאן מסייעת לשמואל בעניין אשת חרש. אבל הגמרא דוחה. הוא דאמר שמואל כרבי אלעזר, וגבי תרומת חרש שיטת רבי אלעזר, זה מה ששמואל מקבל. דתניא, רבי יצחק אומר משום רבי אלעזר, תרומת חרש לא תצא לחולין מפני שהוא ספק. זה בניגוד לשיטה הקודמת שאין תרומת או תרומה מבחינתנו דינו כחולין. לפי רב אלעזר הוא ספק. שואלת מה היא סבירה כרבי אלעזר, אם שמואל בדעתו של רב אלעזר השם תלוי נמי לחייב בעניין האשת חרש, הגמרא עונה באמת היא כן ספק. למה אין אשם תלוי? באינן חתיכה משתי חתיכות. שואל את הגמרא, מי בא רב אלעזר חתיכה משתי חתיכות? כדי להתחייב ואשם תלוי לא צריך דווקא המקרה של חתיכה מתוך שתי חתיכות. ועד תניא רב אלעזר אומר קוי, זה בעל חי שלא ברור אם הוא בהמה או חיה. יש נפקא מינה לגבי חלב. חלב של בהמה אסורה, חלב של חיה מותרת. ורב אלעזר אומר לגבי הבהמה, הייצור או הבעל חי הזה נקרא קוי, חייבין על חלבו אשם תלוי. עכשיו זה לא חתיכה של חתיכה אחת מתוך שתי חתיכות, זה בהמה או זה בעל חי יחיד. ובכל זאת רב אלעזר מחייב אשם תלוי מי שאכל חלב של אותו בעל חי. הגמרא מסבירה, שמואל סבר כרב אלעזר בחדה ופה לגלי בחדה. הוא מסכים עם רב אלעזר לגבי הגדרת אשת חירש כספק, אבל זה כמו, בואו רק נדייק, כמו שרב אלעזר הגדיר את תרומת חירש ספק, בעקבות העמדה הזאת רבי או שמואל יגדיר אשת חירש כספק. אבל לגבי אשם תלוי חולק על רב אלעזר, ופה לגלי בחדה בעניין אשם תלוי, מתי מביאים אשם תלוי? לפי שמואל דווקא אם הספק הוא חתיכה מתוך שתי חתיכות, ולכן פטור מאשם תלוי. הייתי חוזר לתחילת הדיון ואומר עכשיו שמה ששמו אומר אשת חירש אין חייבין עליה אשם תלוי לא נובע מקביעה חד משמעי שאין לו שום קניין מן התורה, אלא יש לו קניין ספק, זאת אומרת ספק אם יש לו קניין מן התורה. וזה שאין אשם תלוי כמו ששמואל אמר טכנית, בגלל שזה לא חתיכה מתוך שתי חתיכות. ואיקה דאמרי, אמר רבי חייא בר רשי, אמר שמואל, אשת חירש חייבים עליה אשם תלוי. או מטבעי חמישה לא יתרומו, ואפשר להגיד וכולי. וביניהם ראינו שתרומת חירש אינו כלום, אז החירש הוא ודאי אינו בעל קניין. אני אגב לא נכנסתי לפרטי פרטים את הקטע הקשר או השייכות בהפרשת תרומה על ענייני קניין. אבל בשבילנו מספיק לומר שיש קשר, זה נכנס לעולם הקניינים, ושמואל שאומר אשת חירש חייבין עליה אשם תלוי, זה לא מסתדר עם המקור שאומר שתרומת חירש אינו כלום, לא אפילו ספק. אז רואים מהמקור התנאי של התרומה, פעולת החירש אינו נחשב כלום. אז איך שמואל הגיע לכך שחייב על, מי שבעל אשת חירש חייב אשם תלוי? התשובה, סבר לה כרבי אלעזר, שמואל בעניין חירש והפרש התרומה סובר כרבי אלעזר שאמר זה ספק. וכמו שהפרשת תרומה של חירש הוא ספק, הקניין שעשה חירש עם אשתו גם בגדר ספק. ולפי הלישנה הזאת שהיא, נגיד, שמנו פה נקודה, זהו, זה סוף הלישנה השנייה, אז הוא חיוב אשם תלוי גם כמו רבי אלעזר, שלא צריך חתיכה מתוך שתי חתיכות. שוב פעם, בשונה מהלישנה הראשונה. לפני שנתקדם, נשים לב שבדף הזה תפסנו את שני השוליים. בשוליים השני, נקרא לזה בצד ימין, בגמרות המסומנות, כתבנו נושא, והוא קשור לשורה השנייה מהסוף, איפה שאנחנו אוחזים עכשיו, בירור שיטת רבי אלעזר באשת חירש. א', חדה דייתא, בית שתי בית דעתה, עיתים חלים, בריא לגמרי, עיתים שוטה, ולפעמים הוא שוטה לגמרי. בגמרא בא רבשי מי טיימה דרבי אלעזר, מה הטעם שאשת חירש מחייב ליתר דיוק? אמרנו בלשנה שנייה שאשת חירש חייבים עליה אשם תלוי. אז אנחנו רוצים לדעת מה הטעם שעומד מאחורי השיטה הזאת. ומה שאנחנו הסברנו עכשיו זה על פי רשי שתי שורות מסוף עמוד מי טיימה דרב אלעזר באשת חירש. אז א', מתוך שתי אפשרויות, מפשט פשיטה לי דחירש דעתה כלישתה הוא דעת חלש, ומי הוא מספקה לי אי דעתה צילותה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', אי לב דעתה צילותה ולעולם חד דעתה הוא. רשי שתי שורות מסוף העמוד א', קלישתה דקה, כלומר דעתו מועטת שאין מחודד להבין כשר בני אדם, ומי הוא מספקה לי אי דעתה צילותה אי אותה קצת הדעת שיש לו אם צלולה אי, ובמה שהוא נותן דעתו ועושה דבר ודאי כוונתו כוונה. רשי ממשיך בעמוד ב', אי לב דעתו צלולה אי, ולעולם כל ימיו של חירש פשיטה לי לרבי אלעזר דחדה דעתה אית לי לחירש דאינו איתים חלים איתים שוטה. זה צד אחד של הניתוח. ממשיך הגמרא, או דומה פשיטה לי דדעתי קלישתה ולאו דעתה צילותה הוא. זה בניגוד למה שנאמר בלשנה ראשונה. ואחה היינו תיימה, כיוון דעיתים חלים ועיתים שוטה. רשי שורה שלישית, או דלמה פשיטה לי, דלב דעתה צילותה אי, אלא היינו תמה דמספקה לי, דעיתים שהוא חלים לגמרי, ודעתו צלולה, וחיישין השמה בשעת קידושין חלים היה, הוא היה צלול לגמרי. עד כאן שמענו ניתוח שאני אדבר בעד עצמי, הוא נשמע מופשט. איפה רואים נפקא מינה בין האפשרויות כאן? וזה שאלת הגמרא. למי נפקא מינה? להוציא אשתו בגט. אי אמרת חדה דייתה הוא, כאילו, אין פה קיצוניות, הוא באופן קבוע חדה דייתה. אמרנו, ספק מה הרמה שהוא אוחז בו באותה חדה דייתה, אז כקידושין, כך גירושין. ואי אמרת, איתים חלים ואיתים שוטה, קידושי מצי מקדש. אנחנו חוששים שבשעת הקידושין היה ברמה של חלים, בריא לגמרי. גירושי לא מצי מגרש. מהי? אז מה הדין? למה הוא לא יכול לגרש? כי בשעת הגירושין אולי הוא הפך להיות שוטה. אז אם הוא היה בריא בשעת הקידושין, אז הקידושין הם קידושין גמורים. ואם עד שמגיעים לגירושין זה התהפך, זה כבר רמה אחרת, הוא לא יכול לגרש, הוא לא יכול לשבור את הקשר המלא שנוצר בשעת הקידושין. אז מה הדין? מה הניתוח? תיקו. אין תשובה. נסתכל ברשי, אמרנו שהנפקמינה להוציא את אשתו בגט, חירש מעיקרו. לרבי אלעזר, אם יכול לגרש או לא. דבישלמה לרבנן, פשיטלן, דמוצי, כדמינה במתניתין, כשם שכונס ברמיזה, לגבי החירש, כך מוציא ברמיזה. אלא לרב אלעזר, דמשפילי, ספק, מאי. במשנה, בתחילת הפרק קוף יוד בית, עמוד בית, ראינו דוגמה של פיקח שנשא פיקחית, ועם הזמן נשתתת, היא הפכה להיות שוטה, המשנה אומרת לא יוציא. הגמרא, אמר רבי יצחק, דבר תורה, כלומר מדורייתא, שוטה מתגרשת. נכון שוטה אינה בת דעת, אבל זה לא מעלה ולא מוריד לגבי דיני גירושין. מידי דהווה דומה להפיקחית בעל כוחה, גם מצב שאישה פיקחת, אבל הבעל יכול לגרש אותה בעל כוחה, כלומר אין צורך לדעתה. שוב פעם, זה מדורייתא. ומה הטעם אמרו אינה מגורשת? אז למה חכמים תקנו שהשוטה היא לא תתגרש? שלא ינהגו בה מנהג הפקר. אם היא הינה בחסות בעל, אז מי יודע מה יהיה גורלה. היכי דמי, כאן הגמרא מתחילה שאלה ארוכה, והוספנו גם פס כפול, הבלטנו אי למה אלא, ואחר כך לא צריכה. הם שלבים לברר היכי דמי הד רבי יצחק. שואלת הגמרא, איך היא דמי? היא למה יודעת לשמור גיטה ויודעת לשמור עצמה? מי נהגי בא מנהג הפקר? ההסבר ששמענו לא מתאים. אלא דיין יודעת לשמור. לא גיטה ולא עצמה. עכשיו, על זה הגמרא שואלת בתמיהה, דבר תורה שורה שוטה מתגרשת? כך קבע רבי יצחק, אבל בנסיבות כאלו או בנתונים כאלו, אז היא לא תתגרש, היא לא שייכת לגירושין. והאמר דבי רבי ינאי, ונתן בידה פסוק בניין גט, מי שיש לה יד לגרש עצמה, יצתה זו שאין לה יד לגרש עצמה. ותנה דבי רבי שמואל, עוד פסוק באותו הקשר, ושלחה מביתו, מי שמשלחה ואינה חוזרת, אז אפשר לדבר על גירושין. יצתה זו זה להפוקה, השוטה שמשלחה וחוזרת, היא שוטה כשמה כן היא, ואז אם מפים אותה מהבית היא תחזור, אז היא לא שייכת לציפייה או הדרישה של התורה לגבי גירושין. לא צריכה, היא יודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור עצמה. דבר תורה שאותה מתגרשת, היא יודעת לשמור גיטה. ואמרו רבנן, לא לפקע, אל תוציא אותה, שלא ינהגו בה מנהג הפקר. אמר אביי, די קנמי דקטני גבי דידה, נשתתת לא יוציא. וגבי דידי, מדובר בחירש, נתחרש, לא יוציא עולמית. מי שנה אחת דקטני עולמית? ומה ישנעת המדלו קטני עולמית? אלא שמע מינה, הדו הייתה, אם מדובר בנתחרש, אז זה אומר לנו שהגבר מדורייתא אינו בר דעת, ואינו יכול לגרש בגלל שהוא אינו בר דעת. הדרבנן, אבל כשמדובר בשוטה, מדרבנן אומרים לא יוציא, אבל לא קטני. שוב פעם, לא כתוב לא יוציא עולמית, כתוב לא יוציא, שזה אומר לנו שההגבלה ביחס לנשתתה לשוטה היא דרבנן, כפי שהסברנו, שלא ינהגו בה מנהג הפקר. במשנה בקוף יוד בית עמוד בית ראינו, ואני קורא מהמשנה שם, שורה שלישית בשורות הרחבות מתחת לתוספות, בקוף י' ב' עמוד ב', אמר רבי יוחנן בן נורי, בפני מה האישה שנתחרשה יוצא, כלומר אפשר לגרש אותה, והאיש שנתחרש אינו מוציא, אבל שניהם חרשים. אמרו לו, אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת, שהאישה יוצא לרצונה ושל לרצונה, והאיש אינו מוציא אלא לרצונו. העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהסיעה אביה, זאת אומרת הנישואים האלו הם נישואים גמורים, קידושים גמורים, שהיא יוצא בגט. אמרו לו, אף זו כיוצא בה. מה זה אף זו? מקרה של פיקחת שנתחרשה, שגם היא יוצאה בגט. עכשיו הגמרא אצלנו, קוף י' ג' עמוד ב', אמר רבי יוחנן בן נורי וכו', דיבר אלוהו, רבי יוחנן בן נורי. יש כאן שני צדדים לשאלה. א', איש פשיטה לי, כלומר שאיש אינו מוציא, מי שנתחרש, ואישה קמה בא אליי, והוא רצה לברר מה או למה לא מתייחסים לאישה באותה צורה. או דלמה, אישה פשיטה לי, שנתחרשה מתגרשת, ואיש קמה בא אליי, והוא לא הבין, לא רצה לדעת למה ההתייחסות לאיש שונה. תשמע, אמרו לי, אפשר לפי השלב הזה בגמרא לדעת מה היה אצל רבי יוחנן בן נורי מהצורה שהם ענו לו. ומה הם ענו לו? אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת. שהאישה יוצאת לרצוניו של הרצונה, והאיש אינו מוציא אלא לרצונו. עכשיו, מזה שהם ניסחו את התשובה שלהם בצורה כזאת, אני חוזר בהתחלה, אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת. כלומר, אישה המתגרשת זה ברור. רשי, שמע מן האיש מבי עלי, ואישה פשיט עלי. תאי אישה מבי עלי, ואיש פשיט עלי. הכי איבי אלוהו להדוי, ככה הם היו צריכים לנסח את תשובתם. אינו דומה אישה המתגרשת לאיש המגרש. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת. אז על זה הגמרא אומרת, שמע מינה איש כמיבי אלי. המשיך הגמרא עד הרבה. מדי כאמרו לו, אף זו כיוצא בה, אף זו המקרה שלנו פיקחת שנתחרשה, זה דומה למקרה של העיד עליו רבי יוחנן בן גודגדה. אז כדי להבהיר עמדתם, הם היו צריכים להגיד, העיד רבי יוחנן בן גודגדה, ואף זו המקרה שלנו הוא כמו זה. אז מזה שהם הביאו סימוכין לפיקחת שנתחרשה, המצב של האישה, שמע מינה אישה כמה בא אלי. זה היה מה שלא היה ברור לרבי יוחנן בן נורי, ומזה שהם היו צריכים לחזק את עמדתם בנוגע לפיקחת שנתחרשה, סימן שזה מה שהיה לא ברור לרבי יוחנן בן נורי. אלא רבי יוחנן בן נורי לדבריהם כאמר להו. לדידי, אומר רבי יוחנן בן נורי, אני אתרגם עוד פעם, רבי יוחנן בן נורי שדיבר במשנה, הוא דיבר לשיטת הרבנן, ואומר הגמרא לדידי, כי בכל מה שנוגע לשיטתי, כי היכי דאיש לא מצי מגרש, הפיקח שנתחרש הוא לא יכול לגרש, אישה נמי לא מגרשה. אני רואה ששניהם צריכים להיות שווים, אותו התייחסות לחירשים, כמו שאיש אינו בעל דעת כדי לגרש, אישה באותו משקל לא מתגרשת. אלא לדידכו, מה ישנה אישה ומה ישנה איש? אתם שסוברים אישה שמתחרשה יוצאת, אבל איש שנתחרש אינו יכול להוציא. אמרו לי, אז הם אמרו, כדי להצדיק את עמדתם, אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת. העיד רבי יוחנן בן גודגדה, הזכרנו את זה מקודם, נחזור על זה. במשנה העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהשיא אביה, מדובר בחרשת קטנה, שהיא הייתה קטנה, האבא שלה קיבל קידושין ואין קידושין גמורים, שהיא יוצא בגט. רשי בדיבור המתחיל, מעידותו של רבי יוחנן דאמר, דאפילו במקום קידושין גמורים, לא באין דעתה דאישה בגירושין. אז עכשיו הגמרא, אמר רבא, מעידותו של רבי יוחנן בן גודגדה, כפי שאמרנו, שהוא העיד על חרשת שהשיא אביה, שהיא יוצא בגט, למרות שמדובר בקידושין גמורים, היא החרשת מתגרשת. אז על בסיס זה, שכפי שרשי אמר, שרואים מכאן שלא צריכים דעתה של האישה, אמר לעדים, בעל שאמר לעדים, ראו גט זה שאני נותן. עכשיו, והיא הגברת אשתו, היא לא שמעה, ואמר לה, כנסי שטר חוב זה. הרי זו מגורשת. למרות שמבחינת האישה היא לא ידעה שהיא מקבלת גט. מי לא אמר רב יוחנן בן גונגלה לא באינן דעתה? החנמי גם פה לא באינן דעתה. הגמרא שואל פשיטה. ככה ודאי שלפי רב יוחנן זה תוצאה, זה ניתן ללמוד כך. מה אני צריך את רבה ללמד את זה? הגמרא עונה, מהו דתימה? מדה אמר לה הנשיא שטר חוב זה, היה מקום לחשוב באמרה הזאת בתולי בטלי, שהוא בעצם מבטל את הגט. כמה שמלן אי איתה דבטלי, אם הוא פעל לשם ביטול הגט, לעדים הווה כאמר לו, הוא היה אומר את זה לעדים, ומדלא אמר לעדים, לאותם עדים שהוא אמר שהוא גט זה, הוא לא אמר שום משפט שהיה יכול להשתמע כביטול. ומזה שהוא לא אמר לעדים, לא בטלי ולא מידי. והעדק אמר אחי, וזה שהבעל אמר לה כנסי שטר חוב זה, מאחר שאנחנו זה לא היה לשון של ביטול, מחמת כיסופה הוא דקמר לה, זה בלה בושה, הוא התבייש בכך שהוא עומד לגרש אותה, אז הוא סיפר לה סיפור אחר, קחי את השטר חוב, אבל זה לא היה לשם ביטול, והיא כן מתגרשת. עד כאן שיעורנו להיום.